אתם על דיסני פורמציה? אני זיו הרמלין שדר, ואני צופה בכל הסרטים של פיקסאר. היום מגיע אחד הסרטים שאני באופן אישי הכי הכי אוהב, ולכן הזמנתי אורח שהוא איש צוות וחבר שכבוד בפודקאסט הזה, מעצב חוויית משתמש, מנהל ומייסד המגזין Uncoated, חנון של קפה כפי שהוא מגדיר את עצמו, וגם חנון האש של אנימציה, טל סולומון ורדי מעצב העסקט, ברוך השב.
יס, נעים מאוד.
איזה גלות ארוכה מאז פנטזיה, הגיע הזמן שתחזור כבר.
שמע, פנטזיה, אני חושב שהרבה אנשים שאני לא מכיר שמרו אותו.
שמע, זה פרק שאני מאוד מאוד אוהב, אבל שמע, אנחנו לא היינו חדים, סקטים אחרים התחילו לחטוף אותך תחת הפנו, לעשות בך את השפטים שלהם, אתה נהיית מבוקש.
יכול להיות, יכול להיות.
אולי זה האטום השקט הזה, אתה יודע... האנרגיה שלה, אני קול, גם כשאני בפאניקה מוחלטת, אני אדבר קול, עובד עליי בכל פעם.
לגמרי.
אני הבנתי שמפלצות בעם הוא הסרט האהוב עליך.
לגמרי.
של פיקסאר. וכיוון שגם על הדרך אנחנו השבוע מציינים את יום הולדתך, מזל טוב.
היי, תודה רבה.
קיבלת לי יום הולדת פרק על הסרט שאתה הכי אוהב. זה באמת המתנה הכי יקרה כרגע, כי הוא גם עניינית וגם רוחנית שיש לי לתת למישהו. ככה מפלצות בעם. אין טוב מזה בעולם הזה.
קודם כל, תודה רבה. זה כיף לי. סרט מעולה. סרט שעובר נורא נורא מהר, 90 דקות שתסות. אני הייתי בשוק, כי בדרך כלל אני מסתכל על השעון, או מסתכל על הטלפון, וזה יצא בתקופה שלא היו סמארטפונים. 2002, 2001.
סוף 2001, כן. והסרט הזה באמת יחס לקצב של אז, גם הוא דוהר, ושים לב שהוא דוהר המון פעמים דרך באמת כלים של בניית עולם ולא של עלילה.
לגמרי.
המון פעמים אתה מרגיש שהוא טס לך, כי הוא מראה לך עוד ועוד פיצ'רים מגניבים של לחובבי הדיבוב העברי, מפלצופוליס. תכף נגיע לזה, אבל קודם מסורת זה מסורת, עונה חדשה, שאלון חדש. בוא נבין שנייה איזה מין צופה פיקסאר אתה. אתה מוכן לשאלון?
חד משמעית.
בוא נעשה את זה. שאלה ראשונה. טופ 3 שלך של סרטי פיקסאר.
אוקיי, צעצוע של סיפור קלאסי. כאילו מאוד מאוד אהבתי, ראיתי אותו בזמן מת בקולנוע, בעותק פילם, לטובת עניני הטעם. סרט מדהים. כאילו, סרט שמפעיל המון רגש, רנדי ניומן, סרט הפסקול, הוא המשיך אחרי זה לעוד סרטים של פיקסאר, גם פה, מפלצות בעם.
כן, אני מפלצות בעם הוא מעשה רצוף. ראית את זה בגיל 5 בעצם?
כן.
ואתה זוכר את זה כחוויה שהייתה נקייה וחיובית?
חוץ מהגשר בשיניים של הילד.
אתה אומר, אף אחד לא צלח את סיד באמת בצ'ילנס.
לא, סיד הוא קריפ רציני מאוד.
כל אחד פגש כמה סידים.
לגמרי,
בחיים כן. בחיים שלו.
נכון.
לרוב אחד מהם הוא הבוס שלך, לא חשוב. אוקיי, והסרטים האחרים?
הסרטים האחרים, אז רטטוי.
יס.
העיצוב שם מדהים, הניואנסים של בישול צרפתי, בהם שאני די ביטוי.
זהו, אתה ידוע כפודי של כבוד.
אני אוהב, כן, אני אוהב אוכל.
זה סרט שבאמת אני מוצא שכל מי שמחבריי שאוהב לחקור באמת אוכל ולחפש ולהכיר דברים חדשים, הסרט הזה יורד לו בגרון באמת כמו ממתק.
נכון, ועכשיו שמה שמאוד מגניב שם מבחינת פיצוח זה הפרצופים שהם עושים כשהם תואמים. אם תסתכל על כל הפרצופים, מהבעלי חיים ועד האנשים שם, זה מרהיב.
כן, תשמע, זה שהיינו בפריז, סיגל ואני עכשיו לפני חודשיים, והיה לנו מלצר, שמה שגרם לנו ולא להפוך לחברים, זה שהוא אמר, זה הולך להיות מאוד מאוד טעים, ואז שאלתי, יהיה לי את הפרצוף של אנטון איגו ברטטוי, ומיד אמר, כן! והרפרנס הזה חיבר בינינו מיידית.
מדהים.
מדהים, והסרט השלישי.
Bug Life, לגמרי.
איזה חבר של אמת. יופי, טוב שבאת.
כן, כן, כן. Bug Life גם. סרט, שמע, חגבים שם, זה חגבים, נכון?
כן, במקור זה היה אמור למבוסס. בפרק עצמו שכחנו לומר את זה. זה היה מבוסס במקור על הצרצר והנמלה.
כן.
אבל הם אמרו, איזה צרצר יהיה מספיק מפחיד כדי לקחת פרוטקשן. חגבים. חגבים יעבדו.
אז חגבים מאוד מפחידים שם. ומאז נרתעתי מחגבים תקופה, עד שגיליתי שזה קשר.
יש את הפרק האלמותי בבואו לאכול איתי, שהם עושים סעודת חגבים לזוגות האחרים. קלאסיקה. אוקיי, תשובה ראשונה משמחת וגם מרמזת בעצם על אופי הבחירות שלך, כל הסרטים מהעידן הקלאסי של פיקסאר.
נכון.
אוקיי, נמשיך ונראה בדיוק איזה מין פיקסאר הדתה. שאלה שנייה, אם היית יכול לקנות מרץ' של כל סרט פיקסאר, איזה מרץ' בדיוק היית רוכש בדיסנילנד?
צעצוע של סיפור, עכשיו שהרגתי לבאז תקופה מאוד ארוכה, לא קנו לי אותו בסוף, הייתי מאוד מבואס, אבל הייתה לי בובה של וודי, לגמרי שמרתי עליה עד שנתלשה לרגל.
אוי
אבל,
לא!
כן.
ולמה לא קראתם לגרי שהתעקן?
שאלה נהדרת, אבל כן, כל המרץ של הסרט הזה הוא מעולה, שיצא בזמן אמת, כי הוא, אתה יודע, זה פשוט נראה כמו הסרט עצמו, פתאום הסרט קם לתחייה, ואתה כמובן אוכל סרט... שהגובה קמה לתחייה כשאתה ישן.
האמת שזה פאניקה מוחלטת. מעניין שגם בנוגע למפלצות בעם, יצאו מאותו state of mind של Toy Story, של
נכון.
אנחנו רוצים לקחת איזושהי סכמה, יודע איפה עוד עשו את זה? גור ואוח. איפה לקחו דברים שילדים מאמינים בהם, ואמרו, בוא נראה מה קורה אם זה נכון. אז זה משהו מחבר ביניהם מאוד מאוד יפה. אוקיי, אחלה תשובה. שאלה שלישית, סרט פיקסר שהוא underrated בעיניך?
למעלה, או up, לטובת דברי האנגלית. סרט מעולה, מאוד מאוד חזק. אני יכול לחבר את זה עם השאלה של השיא הרגשי, כי זה קשור.
אני יכול לנחש לאן אתה הולך עם זה. אז סבבה, אז ניגע בזה עוד שנייה בסעיף 6. אז בינתיים אנחנו קוראים את הכותרת הטיזרית מטל, שזה up. אוקיי, נקפוץ מיד לשאלה הרביעית. אם היית יכול לבחור חפץ אחד או יצור לא אנושי אחד שיככב בסרט פיקסר כמו ברוב סרטי פיקסר, על מה תעשה את הסרט שלך?
מכונת קפה. אני חושב שמכונת קפה היא סופגת, בטח בישראל היא סופגת הרבה דרישות מלקוחות, בין אם זה חלב שרוף או פולים שעבר עליהם התוקף, וכל מיני דרישות שונות ומשונות על ידי לקוח ישראלי. הייתי שמח לראות סרט של פיקסר בנושא, שבה המכונה מורדת בלקוחות.
וואי, אולי זה על מכונת קפה ובריסטה,
יכול
להיות, שלוקחים מזימה משותפת להפיל את בעל המקום. זה יהיה גרסה היפסטרית של רטטוי.
לגמרי.
אוי, מכונת קפה. טוב שלא אמרת, אתה יודע, פטיפון, כאילו, מה הדבר הכי היפסטרי שנוכל... יש לך שם בשבילה? למכונה?
למכונה? ללית, כן.
ללית?
כן, זה שם של חברה.
חשבתי שתקרא לה פולי בגלל הקפה. ואז נוכל למחזר את הטייטל של ואז הגיע פולי. אבל לא, לא צריך. אחלה, מכונת קפה זה רעיון מצוין. אנחנו חותרים קדימה. שאלה חמישית, דיסני או פיקסר ולמה?
אחד משמעית פיקסר.
ידעתי שזה מה שתגיד.
אני אסביר. קודם כל זו חברה של אאוטסיידרים. מי שהקימו אותה, זה אנשים שהעיפו אותם מחברות אחרות. הם היו סופרסטארים בתקופה, כלומר, ג'ון לסיטר הוא פותר ב-1984 מדיסני, כי הוא התחיל להביא CGI ואמר, אני מסיים במחשבת, זה הדבר הבא. אז העיפו אותו, חשבו שהוא התפלפ, וב-1985 סטיב ג'ובס מפותר מאפל, הדירקטוריון מעיף אותו, גם כי חושבים שהוא לקח את החברה למקומות לא כל כך טובים. שניהם בסופו של דבר חוברים יחד, כלומר, סטיב ג'ובס קונה ב-1986. בלוקאס פילם את החברה, ומכירים את פיקסר, ושניהם, אובייסלי, כנראה אנשים בין העשירים ביותר בעולם, אחד מת, השני לא.
אחד מת, השני מבוטל. תבחרו מה יותר גרוע.
וזו חברה ששינתה את כל מה שאנחנו רואים היום בנוגע לסרטים, כלומר, כל העולמות של מארוול וכל הסרטים שוברי הקופות לא היו נוצרים עם האנשים האלה, החלוצים לא היו מתעקשים מהדבר הזה.
ויבואו השמוקים ויגידו לך, הכל טוב ויפה, אבל בלי דיסני, מה היה לחבר'ה האלה שלך להציע בכלל?
נכון, אבל נימץ ומוחשבת היא מייצרת עולמות שאנחנו לא מכירים לגמרי.
זה נכון, וזה מדהים שאחרי כבר, באמת, אנחנו ב-30 שנה לפיקסר עוד שנה מפה, וזה עדיין לא מרגיש שגירדנו את ה-20% שמשהו הולך להגיע. נכון. וזה מגניב. מצד שני, כמו שהגל הראשון של פיקסר מלמד אותנו, סרטים כמו צעצוע של סיפור, בג לייף, מפלצות בעם, וגם כנראה וולי ורטטוי, זה משהו שלא יחזור בגל המאוחר, ואני חושב שזה בהכרח כבר נוצר איזשהו קטלוג מאוד עשיר ומאוד מאוד מוערך, שמאוד קשה להמשיך ליצור לו עוד כותרים, באותה רמת הצלחה וביקורת טובה.
זה נראה כאילו נגמרו הסיפורים הטובים, למרות שיש לנו מלא סיפורים סופר מעניינים, ואולי האולפנים האלה צריכים להיות קצת רעבים, כלומר להיכנס איזה תקופת שפל, גם לדיסני זה קרה, ולחזור חזרה עם סיפורים ממש ממש טובים.
הקטע שבעצם עד מפלצות בעם, פיקסר פועלת בשדה האנימציה ממוחשבת, בפיצ'רים לבד. יש להם באמת 6 שנים, שזה רק הם. ודרימורקס מגיעה כאילו אחרי מרד הנגולים שהיה בשיתוף פעולה עם ארטמן, היא מגיעה עם שרק ופתאום נהיה לך גל מטורף של ממוחשבים שמקבלים לכל הפחות אותה תשומת לב מסחרית שפיקסר מקבלת, ופיקסר נכנס לנגננה של אני צריכה להוכיח שאני תו האיכות. אז רצף הסרטים המטורף שמגיע ב-2010 אלה סרטים שצריכים להוכיח אנחנו על הפאקינג מפה. בין לבין השתרבב שם איזה טרילוגיה בכוניות כלשהי, אבל היסטורית אנחנו עוד לא שם. אבל ההסבר שלך למה פיקסר הוא קונה אותי לגמרי.
ובהמשך למה שאתה אומר, הייתה להם תערוכה במומה, לדעתי 15 שנה לפיקסר.
המומה זה איפה לטובת ה...
בניו יורק.
פריפריאליים שבינינו.
מוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק, אחד הכי מוכרים בעולם, או 20 שנה לפיקסר, שבעצם חוגגים את פריצת הדרך של האולפן הזה. כלומר, הם מציבים את עצמם במוזיאון, במקום שבו עולם התרבות מתכנס אליו, בסופו של דבר.
וצריך לומר, בתקופה הזאת הם אוכלים חרה. לא משנה שהסרטים הראשונים שלהם הצליחו בטירוף, הטכנולוגיה עדיין לא עסיסית כדי להשיג את כל מה שהמטורפים האלה רוצים להשיג, אז כל סרט בשלב הזה הוא עדיין מלחמה, גם מפלצות בעם. אלה סרטים, כמו שאתה אומר, רעבים, אלה סרטים שהושגו ביזע ובדמעות, מתוך נואשות להגיד, זה כן אפשרי וזה אפשרי שזה יהיה מה שרצינו. בפועל אנחנו יודעים על הסרט הזה שיש בו כאילו, לדימוי מסוימת אין מחושים כי זה היה מורכב מדי ששעה וחצי זה יקרה. זה רמת האתגר, פסיכית.
הוא השיער של סלי. כל הפרוות שיש בסרט הזה זה פריצות דרך שלא היו לפני, זה די מטורף.
אני הבנתי שצריכים להמציא תוכנה שנקראת פיסטס, שצריכה לתכנת את כל המעל 25 אלף שערות על הפרווה שלו.
זה מטורף.
בכל שוט. כאילו, הם יטפלו ככה ברפונזל, אבל זה יהיה בו 9 שנים. אנחנו מאוד מקדימים את הטכנולוגיה פה. אוקיי, אנחנו נתלהם לעשות את זה עוד שנייה. שאלה חמישית, תשובה מלאה, טל סלום, עברתי כל הכבוד. שאלה אחרונה, אמרת כבר קודם ששיא הרגש הפיקסרי שלך נמצא באפ, בוא ספר לנו בדיוק את סיפור המעשה. אגב, תהיה מבסוט בעצמך, אתה הראשון בעונה הזו שהספיק להכניס את הסצנה הזאת. יש. אז כל הכבוד.
יש. אז צריך להקליט ביוטיוב, שים לב לכותרת שנתנו לזה. הסצנה הכי עצובה ומרגשת, אם אתם מחפשים את זה ביוטיוב, זה עולה.
בעברית? כן,
כן בעברית, בעברית. זו הסצנה של קארל ואלי, מהחתונה ועד המוות שלה. סצנה מאוד מרגשת, עושה דמעות, והיא מדהימה, כי אני צריכה לספר סיפור ב4 דקות. זה הכל, זה כל מה שיש שם, 4 דקות ו-17 שניות, של חיים שלמים, סייקל של זוגיות, עם כל הנה נחנק, עם כל מה שזה מביא איתו, עד באמת הזקנה ביחד, והטיפול שלו בא, סיקוונס מדהים.
טרק שזכה לכינוי בפסקול Married Life, אם אני לא טועה, וזה מדהים איך צימוד המילים Married Life אמר משהו מסוים עד 2010,
כן.
ועד כשאפ יצא, הצימוד המילים חיים, זה הנצח יצרוב לי בראש בתור, כשאתה מאוד אוהב את אשתך והיא מתה. זה כאילו פשוט, אתה זוכר את הצפייה הראשונה בזה בקולנוע?
כן, בטח.
עם מי הלכת?
לא זוכר עם מי, בטח עם אמא שלי, סביר נניח.
אצלנו זה היה יציאה של כל החברים שלא נפגשו מאז שכזה אוריה ועוד כמה התגייסו, והיינו איזה 14 אנשים, אתה מכיר אותי שהמוכר ב-Yes Planet חיפה, מקבל לפרצוף 14 בני נוער, ויש את הפרצוף של אני רוצה עכשיו שיתקרו אותי, ולא נסיע את המשלרת. היינו חבורה של 14 אנשים, הוא אמר, כוסים שלכם שורה 2, ישבנו כולנו עם הראש הכי למעלה בעולם, ופשוט אתה רואה אנשים שהראש שלהם הוא כלפי מעלה, והדמעות שלהם צריכות לזלוג עכשיו ממש רחוק, כי זווית הזליגה היא מורכבת. אז כולנו סיימנו עם דמעות בסנטר. זה באמת חוויה, ואני זוכר 14 אנשים, כולל בנים שאמר לעצמי, הם בנים, הם בנים, כולם ייבבו את חייהם. עכשיו, לא היינו רגילים עד אז, זה הסרט הראשון של פיקסר שבו אתה בוכה על הדקה.
לא, אני בכיתי מפלצות בעם בסצנה האחרונה.
בסוף?
כן.
אבל עוד לא הכרנו, סרט מתחיל, 3, 2, 1, בכי. לא הכרנו שזה יכול לבוא בהתחלה.
נכון, נכון.
כאילו, אתה חושב שבוולי זה כזה 50 דקות מאוררות. הוא מכיר את איבא, זה לאט. אפ זה סרט שאומר, ערב טוב, בואו לבכות, גו. ואז הוא גם מספר לך בדיחות על כלבים עוד שעה ב-20 דקות, בניסיון לנחם אותך. די, תפסיק לבכות חמוד. הנה בית ברחף עם בלונים, הנה צופיפניק, הנה כלב מוזר. כאילו, רק תפסיק לבכות כבר. כן, וואו, תשמע, באמת סרט מדהים. עוד דברים שתרצה לומר על אפ, בתור למה זה מבחינתך הכי מרגש שלהם?
חושב שגם, הבתים שלהם יש בהם המון המון כוח. איך נגיע לפיון דמויות שמפלצות בעם, שלקח שנתיים לבשל את כל אחת מהדמויות. וגם באפ, מצליחים להפיין אנשים בצורה מאוד אנושית. ואני אהבתי את זה, כן.
תזכור שבימי טוי סטורי, אין להם מושג איך מעצבים אנשים, איזה דרך הם עושים מ-95, כשאין להם מושג איך לגרום לאנדי או לאימא שלו לא לראות כמו פאקינג כזה בובות רעבה,
כן.
ל-2010, כשקארל, אלי וראסל הם הדמויות הכי אנושיות והכי נוגעות, הם ממש מצאו את זה, לקח להם זמן והם מצאו איך הם עושים אנשים כמו שצריך.
נכון.
אבל יש שיאמרו שהבת אדם המוצלחת הראשונה שהם יצרו מגיעה בסרט שלנו היום. ממש ככה. אז יש שנצלו למים העמוקים של מפלצות בעם 2001 בבימויו של פי דוקטור. טל, הכנת את הקציר?
הכנתי, אני לא חושב שהוא טוב מספיק. הוא היה תיתן דעת את הקציר פעם אחת.
מה, בעל פה?
כן.
אני אגיד לך מה. תעשה את שלך, ואני מבטיח שאם תרצה אני גם אעשה אחד משל עצמי על המקום. הולך?
אוקיי.
דבר אליי.
אז יש שני יקומים מקבילים. יש את מפלצופוליס, כמו שאומרים בעברית, שבה חיים המפלצות, שלא מפרידות אחת השנייה, ויש יקום מקביל של בני האדם, שבו המפלצות בעצם פוחדות מהן, ואז נוצר המפגש בעצם, כשמפלצות חוצות את הדלת במפעל, מפחידות את הילדים, הצרכה שלהם מייצרת אנרגיה, האנרגיה הזאת מספקת חשמל, והעניינים מסתבכים כשילדה פורצת במרכאות לתוך העולם של מפלצות.
יפה מאוד. כדי להראות שאני עומד בהסכם שלי, אוקיי?
כן.
הנה הטייק שלי בנושא. זה אחד הסרטים השמאלניים ביותר שנעשו אי פעם, שבו מגיעה הפעם האחת שבה האהבה והצחוק מצליחים לנצח את הפחד והשנאה.
נכון.
זה מפלצות בעם מבחינתי.
לגמרי, כן.
ואגב, מסתבר שהבמאי שלו לא היה בקטע בהתחלה. כאילו, זה סרט שעבר 20 גלגולים. אני גיליתי רק את הפרק הזה עד כמה הרבה גרסאות היו, תכף נתחיל לצלול יותר פנימה.
נכון.
אבל אני אגיד שהדבר שאני הכי אהבתי בתור ילד מפלצות בעם, ואני אוהב את כולו, הכי הכי אהבתי את 5 דקות האחרונות.
בטח.
גם כי הדברים מסתדרים בצורה הכי מרגשת בעולם, וגם כי הדבר שאתה לא יכול לנשום אם הוא לא קורה, שזה הייחוד בין סלי לבו, מגיע. אבל זה 5 דקות שבתוכם יש איזו עוצמה מטורללת לחלוטין, ואתה מגלה שהבמאי לא היה בקטע של הסיום הזה בכלל.
מה היה אמור להיות הסיום?
במקור, פי דוקטור רצה שהם יתגברו בצורה אחרת, בטענה של הקטע של הצחוק נראה לו מאוד קורני, מאוד כאילו קיצ'י קצת. וג'ון לסיטר דווקא בא ואמר לו, אני חושב שרק אם תיקחו את זה למקום שבו בסוף הצחוק הוא הפתרון, הצופים ירגישו שאולי הדעות הקדומות על הפחד והשנאה לא היו רלוונטיות. ופי דוקטור אמר בסוף שהוא הסכים, כי הוא הבין שהסיום הזה שאומר הצחוק והחיוביות יכולים לנצח, זה משהו שהוא אולי קיצ'י, אבל הוא מסר שצריך להישמע בסרט ילדים.
לגמרי. זה איך אני בכיתי אחרי זה?
דורה!
לא, לא רואים את ההורים בכלל כל הסרט. זה נשמע לך הגיוני?
זה חוק שהסרט דוגל בו, כי הוא אומר, אם ילדים מאמינים שיש מפלצת בארון מתחת למיטה, הם מאמינים בזה אך ורק שאימא ואבא רחוקים. כי המפלצת בחיים לא תעשה לאמא ואבא פרצוף ותוכח, הנה אני צודק. המפלצת באה כשאני לבד. לכן על החוק הזה הסרט יכול להישען בביטחה, וזה עובד. אבל כן, השאלה, אתה יודע, כשלקראת הפרק צפינו בו, אז שאלתי בכל רם, וסיגל אמרה, וגם סתיו אמרה, בעצם שתינו ביחד, אולי זה היקום הזה שבו כזה הזמן עובר אחרת, אולי כאילו בוא נלקחה לשעה מעולם בני האדם, וזה בסדר. מצד שני, כל פעם שסלי ומייק נודדים בין דלתות, הזמן נראה די מקביל לשלנו גם באופן שבו הוא זד, ולכן אני רק יכול להגיד שעבר על ההורים של בו שבוע מגיהנום, אבל הפרופורציה הישראלית לימדה אותנו שזה לא הכי גרוע שיכול להיות. אז מה שנקרא, עובדים ממה שיש. אתה זוכר את החוויה הראשונה של הצפייה בו בתור ילד? ספציפית את מה הדברים המרכזיים שנשארו איתך אחרי הסרט?
כן, בעצם הסרט יוצא 3 חודשים אחרי שאני מתנתק מאבא שלי. ובאמת יש משהו בסרט הזה, הסוף שלו לי נתן המון כוח. כי הוא אומר, אוקיי, יש פחד, הוא קיים, יש מפלצת, אבל יש לה אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה פי 1,000 יותר חזקה מהפחד. ואני חושב שהסרט נתן לי הרבה כוח. בתקופה הזאת ראיתי אותו בקולנוע עם אמא שלי סביר להניח, והוא נשאר איתי הרבה אחרי זה. באמת שראיתי אותו, זכרתי אותו בעל פה. זה הפתיע אותי, לא ראיתי אותו 20 שנה.
אני גם גיליתי שאני יודע, צ'אנקים עצומים של הטקסט.
זה מטורף. ולזכור סיקוונסים בעל פה, זה מראה כמה הסרט עובד. ממש חזק. אז זה נשאר איתי, כן? מאוד חזק.
אני לא רוצה לנבור יותר מדי מאיפה שצריך, אבל אני כן רוצה אולי לשאול, מה הכוח שיש לסרט כזה על ילדים שבהם מגיעים ממשפחה שבדברים הולכים פחות חלק? מה הכוח לסרט כזה? כי גם אומר דברים לא, הוא לא אומר רק דברים שמחים על העולם.
נכון. אני חושב שהסרט מדבר על העניין הזה שגם אם אתה מפחד ממישהו או משהו, אתה יכול להיות חבר שלו, שזה קטע. כלומר, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מלחמה, להבין שיש פרטנר. כי בסוף, 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 אחרי כל הבלגן, כמו שהיינו מדמיינים שאמריקאים יבלו ביפן, או שיהודים יבלו בברלין, כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר, זה הכוח החזק ביותר, החיים, ה-life force, ועל זה מפלצות בעיניים מדבר. כאילו הוא אומר, אוקיי, אפשר לפחד, אפשר לחיות כל אחד בקונחייה שלו, אבל אפשר גם לעשות, לאחד, או להגיע לסיום ייחוד, והשלמה עם הסיטואציה, ובאמת אחרי זה יש אתרה, אחרי הסצנה המדהימה הזאת.
כן, אני חושב שבאמת מה שנדבר עליו נורא יפה, הגשר הבלתי אפשרי הזה בין אנשים, שאנחנו לכאורה עכשיו בתקופה שבה הכי קשה להאמין בו בכלל כקונספט, אז הסרט עושה מאמצים מאוד גדולים כדי לגרום לנו להאמין שיש מניעים טובים בכל צד. אני לא משווה עכשיו במלחמה חלילה, אבל אני מדבר על כל גוף זר שאנחנו לא מכירים, כל אדם שנראה לנו קודם כל חשוד. גם בהתחלה, אתה יודע, הם לא ידעו איך לגרום לעניין של המפלצות בבני אדם להוריד הזדהות בנו. ואחרי זה הציני כזה, נראה שהמפלצות, הם צריכים את הצרכות של האנשים בתור בידור. בנו כזה מין כמו קולוסיום קטן כזה, שבו הבני האדם צורכים והילדים והמפלצות דיילות בזה, כי הנה הבילוי שלהם אחרי העבודה. והם הבינו שזה, אולי זה מצחיק, אבל זה לא גורם לנו להבין אותם. רק שהמפלצות באמת חיות את הפחד התמידי הזה, שאם הם לא יגרמו לילדים לצורך, הם פשוט ימותו מחוסר אנרגיה. אתה הצופה, גם אתה הילד הצופה, אומר, אוקיי, אז אולי שהילדים יצרכו קצת כל לילה, אבל החבר'ה שאני אוהב פה יחיו.
לגמרי.
הסרט קודם כל לצדד במפלצות האלה, שהולכות ומפחידות ילדים במשך באמת שעה ורבע. אתה ממש רוצה שילדים יצרכו את נשמתם. וכאילו, מראים לך את תמיד התאריכה הצולבת בין הצרכה של הילד למחלי אנרגיה המתמלאים, ואתה כזה, שיצרכות, שיצרכות, הם צריכים את זה. ספציפית, הרגע שבו סלי, אחרי שרנדל ממש כזה, סוף סוף הביס אותו ונהיה הדמות שהכי הוציאה אנרגיה, ואז אתה רואה את סלי ואת מייק יוצאים עם איזה 40 מחלי אנרגיה, וסלי עושה לו, סיבה פיג'מות. על 40 ילדים במכה לתפור. סרט מבריק, והוא מצליח לגרום לך להבין נקודת מבט שהיא מאוד לא שלך.
נכון.
אני לא חושב שילדים, ילדים אנושיים, יודעים בהכרח לחבב מיד משהו כך זר מהם. ב-2001 שנה עצומה בהקשר הזה, כי הזכרת את העניין המשפחתי. לילדים שהמשפחות שלהם לא מתפקדות, ואני גם בן לאחת כזו בצורה אחרת, סוף 2001 הייתה סוכריה. כי הם קיבלו בפער של חודשיים את הארי פוטר ועבד החכמים, ואת מפלצות בעם.
נכון.
בבקשה, כל התרחישים שבהם, ילד יהיה בודד, ילד יהיה בלי הורים, ילד יהיה עם הורים לא מתפקדים, הנה כל היצירות שאומרות לך, אתה תהיה בסדר. החברים יהיו המשפחה, המפלצות יהיו, מישהו יהיה משפחה. איי, איי, איי. אתה חקרת לכבוד הפרק הזה במיוחד את העבודה הטכנית על הסרט?
הייתי בשוק מכמות הסקיצות באפיון הדמויות. אני גיליתי ש... קודם כל זה באמת נגזרת של טוי סטורי. אתה רוצה לספר?
לא,
לא זוכר בדיוק את העובדות. אם זה פי דוקטור או מישהו אחר נראה שזה פי דוקטור, שבעצם מדיברו על זה, התגובות לטוי סטורי הגיעו מכך שבאמת הרבה ילדים יזדרו עם זה, מאמינים שצעצועים שלהם קיימים לתחייה כשהם ישנים, או לא נמצאים בחדר. והדבר השני היה, מה קורה עם המפלצות? כלומר, האם באמת יש מפלצות כשאני ישן, האם נכנסות מתחת למיטה? אז זה הגיע מזה במשיחות קיזואליות בארוחות צהריים. ככה הגיע הרעיון, שזה הזמן הכי טוב לשלוף רעיונות. והייתי בשוק מזה שהדמויות לקח הרבה זמן לפצח איך הייצוב שלהם ייראה בתוך העיר עצמה. איך זה נקרא באנגלית המפלצופוליס?
מונסטרופוליס.
מונסטרופוליס.
אבל אתה כמוני, אתה גם גדלת על הדיבוב.
נכון, לגמרי.
מבחינתי, עד גיל 31, סלי ומייק זה דאטנר ותומש.
נכון, לגמרי תומש.
פתאום כשהיום, אתה יודע, לקראת הפרק ראיתי, עשיתי כמה סשנים גם על הסדרה שלהם, Monsters at Work, זה היה נורא מוזר.
היה מוזר.
כאילו, בילי קריסלה וג'ון גודמן מדהימים, אבל אני סוף סוף מבין את המאבק שיש לאנשים שגדלו על סרטים בדיבוב. מאוד קשה לשחרר.
נכון, דיבובים מאוד טובים. כלומר, תומש כמייק זה... זה מדהים.
בדוקה שלי, חכי לי, בובי! אני כאילו, אתה יודע, זה תקוע לי ב... יש לך אולי כלב רטוב? אני באמת, יש לי... אני גיליתי פתאום כל מה שהאורחים שלי בדיסני ידעו לעשות כל שבוע פה באופן פלאי, אני סוף סוף שמה. אז יש לי סרטים מצוירים שגדלתי עליהם, הם פשוט יותר טובים. ולכן... סליחה, אני אפסיק. לא, הם מנצחים, לא יעזור כלום. אז כן, הפיצוח של כל הדמויות היה מסובך. אני הבנתי שבאמת, קודם כל, הפרווה של סלי הייתה שיחוק עצום.
נכון.
כי בעצם הם המון זמן נאבקו בשאלה, איך עושים גיבור שהוא מלחיץ, אבל שהוא גם ברור שהוא חמוד והלב שלו טוב, והפרווה הייתה דרך טובה לפתור את זה. כמו שאמרנו, הם יצבו מעל 25,000 שערות פרווה. מעבר לזה, הבנתי שהעניין שלהם אם יהיה לו טנטקלס, לא יהיה לו, אמרו זה יהיה דווקא יהיה טוב, אבל אז לא יוכלו לצייר את זה. היה מסובך מאוד.
כן, זה היה טירוף. באמת יש, כשהתכוננתי לפרק פה, ראיתי את הדפדוף. יש אנשים סוטים ביוטיוב שמדפדפים בספרים, תענוג גדול, ו-The Art of Monsters Inc. הוא פשוט, יש סרטון כזה ביוטיוב, אפשר לראות את כל הארט של הסרט, שבו מסבירים ממש את כל התהליכים ואת כל ההסתבכויות במהלך העבודה, וסלי עבר המון מאוד גרסות, הוא בכלל היה חום, הוא היה סעיר, היו לו איזה 30 עיניים, וכל מיני דברים נורא מוזרים. אני חושב שהפיצוח הגדול זה איך המפלצות יהיו מפחידות, חמודות, ושלא יפחידו אחת השנייה. כלומר, שנראות יחד, שאתה רואה 50-60 מפלצות בסיקוונס או בפריים אחד, איך הן לא לראות מפחידות אחת לשנייה ומדברות באותה שפה עיצובית.
ואגב, תסרידי כדי לתמוך בזה, אז נגיד, כשמציגים לנו את רנדל פעם ראשונה, הוא המפלצת היחידה מביניהם, אולי חוץ מהמנכ״ל שלהם, שבאמת מפחידה. מפחידה אנשים אחרים. כאילו, רוז היא קוץ בתחת. היא לא דמות...
היא מושלמת.
ברור, אבל אני אומר, מהבחינה של... היא לא מפחידה אותם בצורה של רנדל. רנדל גורם למייק לחשוב שהוא ימות.
לגמרי.
רוז גורמת למייק לחשוב שהוא צריך למלא תפסים כל הלילה. זה פחדים שונים. אבל כן. אגב, רוז מתחילה אבל מסורת שגם תופיע אחר כך עם עד נמוד. שזה אחד היוצרים מקבל לדבב אותה. בוב פיטרסון מדבב את רוז גם פה, גם בבית ספר למפלצות, וגם בסדרה מפלצות בעבודה, שאני ממליץ עליה מאוד אגב.
נראה
אני כתב פרק הזה, הלכתי לדיסני פלוס, קלטתי מפלצות בעם, פתאום כתבתי, תרצה לראות גם את מפלצות בעם בעבודה? אני כזה, את מה? הייתה, יש סדרת המשך טובה, אתם צוחקים עליי? כל הקאסט חזר, והוסיפו את הנרי ווינקלר ואת מידי קיילינג, טרפנו את הסיגל ואני, יהיה לך מאוד כיף, אני משהו ממליץ בחום.
אני רואה.
אבל נשאר בסרט שלנו פה. מפלצות בעם הוא סרט שלוקח את הנוסחה הפיקסרית ומתחיל לשחק איתה. כי אם במקור יש לנו את טוי סטורי שהוא מפחיד, ואז את בגלב שהוא יותר הרפתקה, וטוי סטורי 2 שהוא במודעות העצמית, מגיע מפלצות בעם ואומר, מה אם אני אקח את הנקודות האלה של הרגש החזק שהיו לכם עם המשבר של באז בטוי סטורי 1, ועם הבדידות של פליק בבגלייף, ועם ג'סי בטוי סטורי 2, אני אקח את כל הדבר הזה ואני אשים דמות מרכזית שרוב הזמן זה הרגע שהיא מייצרת. ומביאים לעולם את בו, שזה דמות שבכל סצנה שלה על המסך אתה או מתמוגג ממנה או דומע קשות. אלה האופציות.
אתה יודע שאתה ג'ינג'ית במקור?
אני לא יודע שאתה ג'ינג'ית, אני רק יודע שבמקור תכננו לקרוא לה מרי, ואז זה נשאר רק כשהם מסתכלים על היורים שלה בסרט כתוב מרי בצד, אבל כאילו השם הוחלט להיות בו, כי זה בעצם איזושהי מטאפורה
לקורא
לסרט מייצג.
כן.
כאילו, הפער בין, הנה השם המפחיד שיש לה, בו, שזה צליל אשר גורם לסלי לצרוח מנוכחות שלה, לבנו, שהוא מפלצת ענקית, אבל שניהם למעשה לא באמת חייבים למפחידים, אם יכירו אחד את השני.
היחסים בגדלים ביניהם הוא מדהים, כלומר זה שהיא כל כך קטנה לעומתם, וכשהיא נכנסת לה, בעצם שהיא מנסים להסתיר אותה בתוך מפלצת, והיא הופכת ועושה שם שמות. במפלצות עצמם, מסבכת אותם בשירותים. אז גם, זה באמת מרהיב, ואני חושב שגם האפיון העיצובי שלה הוא פיצוח מבריק, כי היא מאוד מתוקה, ואתה לא יכול לחוס עליה. גם כשהיא מסבכת את העניינים, והיא באמת מכניסה אותם להרבה בעיות, וכל פעם כמעט נתפסים, אתה לא יכול לחוס עליה.
הם פשוט נותנים לה כל פעם מנגנון קוראה מצחוק אחר, זה שהיא מלמדת את כל הילדים האחרים את השם של מייק, והוא בסדר רק להסתיר את הסוד, ויש מקהלת מפלצות קטנה שצועקת את השם שלו, או כל הניסיון שלו להחזיר אותה, שנגמר בזה שכאילו רנדל חוטף אותו, באמת שבו מסבך אותם בצרות כל הזמן, ספציפית את מייק. ביל קריסטל אמר שהסרט הזה מבחינתו, הוא ראה את מייק וסלי כמו לורל והרדי, ולא היה ברור שהוא על תקן הפטפטן שבחבורה. הוא צריך לקשקש כל הזמן, כשזה יש מישהו אחראי ורציני. כאילו, מייק הוא הכי הרדי, וצלי הוא לגמרי לורל. אגב, כדי שזה יעבוד מבחינת הדינמיקה של שניהם מול בו, אותם מקליטו בצורה אחת, ואת בו בצורה אחרת. נתקלת בזה?
לגמרי, כן.
נתקלת באיך הם מקליטו?
לא.
אוקיי, אז הרי זה ידוע יחסית לדעתי שבו, בגלל שהיא הייתה בת של אחד העובדים, אז הם בעצם הקליטו אותה עם בומן שרץ אחריה.
מדהים.
במשך שנה היא באה מדי פעם לאולפן לסשנים קצרים, והם ידעו שבניגוד לכל שאר המדבבים שלהם, אחריה יש אנשים שרצים, פיזית רצים עם מיקרופון. אגב, הילדה שדיבבה את בו, גם היוותה השראה לעיצוב שלה, כי לרוב ימי ההקלטות שלה היא באה עם קוקיות.
מדהים.
אז הם פשוט אמרו, זה נורא חמוד, והיא הרי באה ואין לה כוח, והיא לא מקשיבה לנו, והיא רצה והיא לא מקיימת הוראות בימוי בחיים, כי בשנתיים וחצי. אבל אנחנו לא יכולים לכעוס עליה בגלל הפאקינג קוקיות האלה. אז הם הביאו את זה לבו, וזה אכן הופך אותה לנורא חמודה.
בגרסה האשכנזית של דורה, כן.
ממש, זמירה. גרסה האשכנזית של דורה. זמירה ג'וניור. גם, אתה יודע, אם אין לה את הקוקיות, אז יש את הכובע הענקי של מפלצות בעם על הראש.
מדהים.
תמיד משהו קורה עם הילדה הזאת, וזה מדהים שנגיד, את שאר השחקנים הקליטו רגיל בתא, אותה הקליטו עם מיקרופון שרץ אחריה. ג'ון גודמן ובילי קריסטל עמדו אחד מול השני והקליטו ביחד את כל הסצנות שלהם.
מבריק.
קודם כל, ג'ון גודמן היה שנייה אחרי הכיסא נפל על הראש, והוא לא ראה את דייוויד ספייד שנייה אחת כל ההקלטות, והוא אמר להם, אני לא ראיתי את הפרטנר שלי בסרט הקודם שדיברתי.
זה נורא מוזר באמת.
ואמרו, לא, תשמע, זה המון פעמים נורא נוח, אבל ברגע שהם הבינו שיש להם את ג'ון גודמן ואת בילי קריסטל, ואת שני אנשים שיש להם המון כישרון של אימפרוב ושל אילתור, מוטב לשים אותם ביחד ולראות מה הם יכולים להמציא לסרט. כמו שראינו אגב בדוקו על פרוזן 2, ההקלטות של זה לוקחות 3 שנים.
וואו.
הם מגיעים כל פעם להקריא את הטקסט שלהם, האנימטורים הולכים ועובדים על זה, בודקים עם הסיקוונס עובד עם הדיבוב החדש, ועם הבדיחות או השינויים שהם עשו, וחוזרים אחרי כמה חודשים שוב לעוד רירייטס. הסרט נבנה במשך כמה שנים, הם מקליטים המון המון שורות שמוחקים אותן, גם בו הקליטה המון 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 שורות שלא נכנסו לאורך הסשנים שלה, ולכן הביאו אותה לריילי התינוקת באינסייד אאוט. חלק מהדיבוב שלה פשוט עבר לתינוקת אחרת של פיקסאר. כי עליהם מלא חומרים. מה הם יעשו? אז כן, אז יש לך באמת את העבודה המקורית שבה פיקסאר גם מתאימים לכל מדבב דרך הקלטה ובימוי אחרת שתתאים לו לסרט הזה. מאוד חריג ולא קרה הרבה סרטים אחר כך. ויותר מזה, אתה מרגיש, כל הזמן כמו שאמרת, שהוא טס לך כי משהו כלשהו תמיד מפעיל אותך. או הצחוק או הרגש, אבל זה סרט שבו הם מבינים את הנוסחה. או שאני מכה לך בכל העוצמה בגרום ואתה נקרע מצחוק בגלל מלא בדיחות סלפסטיק ואני משחקי מילים ומפלצות, או שפשוט יכאב לך מאוד. הילדה הזאת למעשה הולכת כמה ימים לבד בעיר זרה.
איפה ההורים שלה?
ביקום המקביל.
זה טירוף.
אגב, הסיבה שיש יקום מקביל מלכתחילה, זה כי פיקסאר פה בפאניקה, בקטע של אנחנו לא יכולים לעשות דברים קסומים בלי הסבר, כי זה כבר המחלקה של דיסני עושה. אנחנו אמרנו, no magic. אבל בשביל מפלצות צריך שיהיה קצת magic, אז אוקיי, הם פיתחו טכנולוגיה עם דלתות שהם לבאס. מולטיברס. איך היה משתה המולטיברס הראשונים?
לגמרי. היה פתיחת פורטלים. וגם העניין הזה באמת של הדלת, הוא עבר הרבה אפיונים. איך נראית דלת של חדר ילדים? זה דבר שלא חשבנו, אני לא חשבתי עליו לפני זה. ובאמת ככל שנברתי בארט, זה היה מאוד מסקרן. וגם המכניקה של הדלתות, כלומר ממש יש סרטוטים, אפשר לראות בסרטון הזה, שיהיה לינק בפרק, שבאמת איך הדלת פועלת, איך היא יורדת, איך היא מתחברת, איך נראים הכפתורים של הדבר הזה, ובכלל איך נראה המפעל הזה. כלומר ממש יש הרבה אשראי מפעלים ב-60s, 70s, ויש שם תקרה בשיפוע, נכון? אם אני זוכר נכון.
אני לא בטוח, כי בראש תמיד כזה, כמו כל חלל הנגרי גבוה, אני לא רוצה להסתכל איפה שהפלורסנט נמצא, אבל יש מצב.
יש שם כמה שוטים פתוחים, שמאוד הזכירו לי דוקטור סטרנג' לאב. זה קטע.
בעיצוב של המבנים?
רק האלכסון בתקרה, זה מאוד מאיים, כי הוא מאוד גבוה. אם תסתכל שם, הדלתות מגיעות מאיזה מין ציר כזה ענק. כן, אז לא יודע אם זה השראה, אבל זה הזכיר לי.
זה מגניב. התחושה הכללית היא, אני הבנתי שהם היו צריכים בסוף בשביל המאבק הסופי להחזיר את בו, הם לקחו כאילו את המרדף מזוודות מתעצו של סיפור 2 והכפילו ב-100. כאילו מי לעשות כמה מסועים עם כמה אלפי מזוודות בסוף תעצו של סיפור 2, מפלצות בעם בסיקוונט הסיום יש מעל 500,000 דלתות.
זה מטורף.
500,000? מה זה? זה לא מספר אפשרי.
זה המון, כן.
ואתה מרגיש, אתה מרגיש שהם נורא נורא קטנים, אל מול ה... זה גם, אתה יודע, הצורך הזה בגרייט אוף גוד של כולנו פה מפלצות זעירות שמנסות לעבוד למען המטרה הגדולה שהיא האנרגיה, וההברקה הזאת שאומרת, מי קבע שפחד הוא מקור האנרגיה היחידי? מי תבע את הנרטיב הזה? החברה הזאת אומרים לנו קיימת יותר מ-100 שנה. נרמז אגב בבקסטורי, יש גם חברות מתחרות שגם רוצות לקחת נתח משוק הפחד.
וואלה.
כי יש כל כך הרבה פחד, אז כולם רוצים לסחור בו. שוב, זה אמירות הומניטריות כאלה שמנקורות בשולי הסרט ומאוד מאוד לעניין. ומשם אתה מגיע לרעיון שבאמת יותר מ-100 שנה, ואף אחד לא אמר, אולי לא חייבים לעורר סיוטים בילדים, בחייתנו. ואתה פתי כמוהם, כי אתה גם שמעת מגיל ילדות על המפלצת מתחת למיטה, אז אתה מניח בדיוק כמוהם שזה התרחיש היחידי שאפשרי.
לגמרי.
זה באמת יופי של דבר. צריך לציין את כל העבודה הדמיון משני המשוגעת שקורה פה, כי יש המון המון דברים טובים שבאים לרגע ונעלמים. החל מהמפלצות שמגיעות באמת לשתי סצנות, יש לנו את הנבדק באודישן בהתחלה, שהוא מגיע והולכת לו הפחדה מעולה, אבל הוא עושה צעד אחד לו במקום, והוא מחליק על באמת כל האלמנטים בחדר הילדים הזה, שמתגלה כסימולציה. אגב, זו פתיחה מעולה.
חוץ מלגו, הוא דורך שם על הכל.
כן, ראינו גם מלא סרטים אחר כך שזה היה שהתחילו עם משהו שהוא כאילו בכאילו, אבל אני לא זוכר שהרבה היו לפני מפלצות בעם.
נכון.
הפתיחה הזו עם הכניסה הקלאסית לחדר, עם המפלצת שקמה, אתה גם רגיל להיות בפרספקטיבה של הילד, אתה רגיל להיות במה מגיע פה עכשיו, אבל אחרי שנייה וחצי, אחרי שאתה מפלצת חסרת אונים, שלומי אלית, פחדנית, והנה זה כבר מגיע בסצנה הראשונה של הסרט, ייתכן שהדברים שהכי מפחידים אותנו, גם מפחדים מאיתנו בעצם?
לגמרי, ואני חושב שזה באמת סצנה, שהיא מזככת את כל הסרט, ב3-4 דקות, כן.
לגמרי, ומי שם אתה הולך ישר לאיך החברה המפלצתית, היא מאוד אנושית, הרי בהתחלה, כמו שאמרתי, זה היה אמור להיות בכלל עולם שבו ההבהלה זה בידור, ואז מי שאומר בפיקסר, רגע, לא. אנחנו צריכים שהפער בין מי הם בתוך ההפחדה לבין החוץ היותר גדול. אם הם מפחדים ילדים בשביל הצחוקים, אז גם מחוץ להיכל הם אולי אנשים לא מאוד סימפטיים. אבל אם נלך לקונטרסט הבוטה של באמת אנשים עייפים ושחוקים ממעמד הביניים שבאו לדפוק כרטיס, ובעצם מחוץ לעבודה הם רוצים לשתות קפה ושיעזבו אותם.
לאכול סושי.
לא, זה היה...
זה הדייט.
מי שעולה, מגיע למעמד העליון ומצליח להשיג מקומות להרי האוזן.
הרי האוזן.
מסתדת הסושי היוקרתית של מונסטרופוליס, הוא אוכל בגדול, אבל תזכור, זה של הווינרים במקום הזה.
איזה ייצוב מדהים.
הייצוב היסטרי גם, התמנון שמכין להם את האוכל. קוראה ויצחוק גם, תמנון מכין להם את הסושי, מה קורה פה? מה זה הקניבליזם הזה?
לגמרי.
מבריק. אגב, אתה מכיר את השינוי שנעשה בסצנה הזאת?
לא, תשובה לא.
אוי, ברוך הבא לסגמנט האהוב עליי של הפרק.
קדימה, קדימה.
יש לנו פרק שלישי בטרילוגיית, סרטים ש-9-11 כמעט הרס לחלוטין.
חוץ מספיידרמן?
חוץ מספיידרמן. היה לנו בדיסני את לילו וסטיץ', שהיה מרדף מטוסים בסופו הפך למרדף חלליות בהרים. במקור זה אמור לנו בהונלולו, אוי ואבוי. צ'אפטר 2, גופי הולך לקולג'. בסוף יש תחרות אקסטרים סנובורד, ואז כמה דמויות נכלאות בתוך מבנה שעולה באש.
כן.
לא היה תקציב לצייר את זה מחדש, אז חתכו את זה, ואחרי שנייה הם בחוץ פשוט, ואף אחד לא נחנק מהאש. וכעת מגיע החלק השלישי המפואר של הטרילוגיה, מפלצות בעם, שבו מסעדת הרי האוזן,
הרי האוזן,
אחרי שבו מגיעה ומטריפה אותה, במקור באה סוכנות לטיפול בילדים, והעלתה אותה באש, עם מטוסים. כאילו באמת, מטוסים מפגיזים מבנה, אני יודע, תרחיש מוזר שרחוק מאוד מאיתנו. אבל במקור מטוסים פשוט שרפו את הדבר הזה, היה פשוט כדור אש ענק. ואז 9-11 קורה פחות מחודשיים לפני היציאה של הסרט.
טוב.
והם ממציאים את הבועה הירוקה הזאת שכאילו שמה את זה בקורנטין. וכך למעשה במקום לבוא באיחור אחרי 9-11, הם מקדימים את הקורונה ב-18 שנה. אז הבידוד החליף את הפיצוץ. אבל כן, הרי האוזן במקור היה אמור להיות כדור אש גדול. של אל-קאידה למעשה מנע מאיתנו. אין לך הרבה אגב ממונסטרופוליס, אתה מקבל ממש גלימפסים.
נכון.
זה כמו בג לייף, שכאילו אומרים לך שעולם החרקים הוא מדהים ועצום, אבל חוץ מגלימפס קטן לעיר החרקים לסצנה אחת, אתה מבלה במושבת הסרט שלך. אז גם כאן אתה מבלה את רוב הסרט למעשה במפעל.
נכון, ומה שחשוב באמת זה הדינמיקה בין העובדים, הפוליטיקה הארגונית ורוז. בוא נדבר על רוז.
בבקשה.
בזרסקי.
היא מושלמת, היא כל ספרנית שאי פעם פגשת בסוף ה-90s, כנראה. מתעצבן שאתה מחזיר את הספר למקום הלא נכון, ובסוף, כשהיא בעצם מתגלה כסוכנת סמויה, זה פיצוח מבריק, תסריטאית.
כן, זה כבר היה הסוף של משחק המחשב פיפוש מ-1995, אבל איך שנראה לי שזה בסדר. תראה, זה בכלל מצחיק שה... כאילו, אז אמרת, אז זה בלתי נסבלות שלה, הייתה אסטרטגיה. לא, היא פשוט סוכנת סמויה, וזו המנטליות שלה. וזובסקי.
היא צריכה להתאמע בצורה מושלמת, היא נהיית כמו פקידה.
כן, אגב, בסדרה של מפלצות בעם, היא נמצאת רק לפרק ורבע, כי אחותה מגיעה, והיא אומרת שלאחותה יש מזג הרבה פחות טוב ממנה, וגם לה קוראים רוס, ויש לה שיער ורוד. אבל זו הייתה דמות בדיוק בכוונה עם אותו מדבב, וזה פשוט כדי להטריף את מייק שיוכל סרט על אימי מזייפת, וזה הכל טריק אחד גדול, שזה באמת, תראה את הסדרה עם הצחקה. אז רוז היא באמת מופלאה. יש את הרגע שבו היא פאקינג טורקת אותה תריסים על הידיים, השוט הכי כואב בסרט.
לגמרי. זה ושהוא מקבל תרסיס לעין, זה כאב לי באמת בעין.
אוי, זה מצחיק נורא, זה קורה כזה מהר. אגב, הוא התחיל מסתבר כדמות רקע, שציורים כזה, כל מיני דוגמאות למפלצות שיכולות להסתובב במפעל. בהתחלה זה הסרט על סלי ועל בו, והדינמיקה שלהם, והבינו שלסלי אין מספיק מה להפסיד, כי אין לו חבר, כי אין לו מישהו ששקף לו, אתה בדרך המהירה להצלחה מטורפת. אגב, סלי, דיברנו על שהעיצוב שלו במקור מאיפה הוא לקוח, מבחינת היציבה שלו?
לא, תן בראש.
רגע, נקלת בזה?
יכול להיות.
אוקיי, אני לא ידעתי שההשראה היא פוטבול.
שמה?
מסתבר...
איך שהם נכנסים?
סלי, בהגדרה שלו, כשהם פיצחו את הדמות, הם אמרו, זה קווטרבק. זה מישהו שיש לו סנטר עצום שהוא בנוי כמו קווטרבק.
כן.
הפרווה היא לצורך האיזון כדי שיהיה קווטרבק אבל חמוד ולא רק מפחיד. אבל הוא למעשה הבחור שתתקל עליו ואומר, זה מנהיג את הקבוצה שלי. זה השחקן הכי טוב. שזה בדיוק ההפך מאיך שרנדל מעוצב. רנדל מעוצב...
חלקלק.
יהודים בשואה. בקריקטורות. בקריקטורות. זה כאילו מישהו שהוא רק נחלולי. הוא רק זומם. מההתחלה מראים לך שהוא לא כפי שהוא נראה, כי הוא למעשה מופיע כבלתי נראה, ואז נחשף בפני מייק. השורה הראשונה שלו בסרט, אם אני לא טועה, אחרי שהוא אומר וזובסקי זה, הוא אומר בגאווה למייק, מפחיד גם ילדים קטנים וגם מפלצות קטנות.
לא נבהלתי, התקף, אלרגיה.
שזה אומר לך, הנה מפלצת, שממנה כן צריך לפחד. כשאר המפלצות פה, הם קולגות, הם לא מעוניינים בלהפחיד אחד את השני בכלל.
הוא דוש רציני והוא עושה גזלייטינג כל הסרט.
רנדל הוא אינסל, 100%. רנדל לא אוהב אף בת, הוא כועס על כולן כי אף אחד לא רצה מישהו כמוהו, והביאו את סטיב בושמי לדבב אותו, והוא מגלם דמות הרבה יותר רעה משהו מגלם לאורך הקריירה שלו. סטיב בושמי מגלם באמת weirdos, underdogs, ופתאום מישהו אמר, אולי גם בגלל החיבור של ג'ון גולמן מביג ליבובסקי, איזה מגניב זה יהיה אם נחבר את שניהם, אבל באמת כנבלים מובהקים הפעם. רנדל הוא נבל מפחיד. אגב, מייק מבין אותו נכון. מייק מבין מיד שרנדל הוא בקטע של תחמן, הוא מנסה להשיג עוד אנרגיה בדרכים לא נאותות, ושהוא גם יכול להיות סכנה אמיתית מעבר לסכנה מקצועית. הקטעים הכי מפחידים בסרט, הם עם הדמות שלו, הוא מוכן לחטוף את בו כדי לשאוב ממנה מלא צרכות, וכך לדאוג אך ורק לעצמו, וכשהוא בדיוק לוקח את מייק ולא אותה, הוא עדיין מתכוון לשאוב צרכות, זה לא משנה.
הוא בונה מכשיר.
והוא רשע.
כן, בונה מכשיר מסתורי. מי השותף שלו? אני לא זוכר. יש לו איזה שותף.
מה, הנבל הראשי של הסיפור או הנבל... יש לו עוזר קטן ויש לו את ווטרנוס, שהוא בעצם הנבל הגדול.
שהוא המנכ״ל.
המנכ״ל שהיה בתמונה לאורך כל הזמן מסתבר. וגם רצה, כי הוא אומר, אני מוכן שאלף ילדים יעברו טראומה מדי יום או ימותו, רק כדי שהמפעל שלי יעבוד.
אני אחטוף אלף ילדים אם זה יעזור לקיים את החברה. להשתיק כל אחד שיעמוד.
והדבר הזה אומר לך, הנה לך שוב, האויב הגדול יותר בפיקסאר, קפיטליזם, האיש הכי רע, זה הממון ומה שהוא מוציא מהאנשים. ובאמת שהמחשבה שבשביל לשמור את העסק שלך ואת החברה שלך מסגשגים, אתה מוכן לבנות פשוט מכשיר שמענה ילדים, זה הופך אותו לנבל מאוד 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 מרשים, וגם כשהוריד את הסרט הזה עוד פעם, אתה מסתכל על ווטרנוס ואתה מתחיל ואומר, הוא היה חלאה מהשנייה הראשונה, פשוט לא שמתי לב.
נכון.
הוא אומר דברים נוראים מההתחלה, יש לו מזג בעייתי מההתחלה, ואתה רואה את העיצוב שלו, הוא פשוט מעוצב, הוא מפחיד.
הוא עצום, כן.
הוא עצום ויש לו הבאה, תחשוב את זה, בלילו וסטיץ' באותה שנה, חדבות של המדען המטורף, הוא גם עצום, אבל הוא חמוד, והוא פסיכופת מצחיק, הוא לא באמת מסוכן, כמו שאומרים שהוא. מווטרנוס אני מפחד. אני מפחד גם כי שוב, הוא מגיע עם הרעיון שאומר, בשביל להרוויח כסף, כל הילדים בעולם יכולים עכשיו לשקשק, ואין לי שום בעיה עם זה. כן. נבל טוב, נבל מפחיד.
כן, 20 שנה אחרי זה יש לנו את מפעל שיעין שמעסיק מעצל ילדים, יש עוד הרבה כאלה בעולם. זה די חזה מה שאנחנו חווים היום.
כן, אתה יודע, גם הדימוי הזה של אני שואב את הצרכות, אני שואב את רוח החיים מהם. שוב, את סרט שבא לדבר על מפעלים גם בעבר וגם בהווה.
נכון.
מצד אחד, בתור כזה הדבר הקהילתי שבו כולם נפגשים ועושים יחד למען הקהילה, מצד שני, מקור למחדלים ושחיתויות ומעשים נפשעים. הסרט מצליח לרקוד על שניהם בלי להרגיש אפל מדי.
והפיצוח של הפוליטיקה הארגונית הוא מעולה. כי כולנו חווינו את זה, מי שהשכיר כנראה חווה את זה באיזשהו שלב בחייו. בטח בארגונים מאוד מאוד גדולים, הרבה בירוקרטיה.
הרבה בירוקרטיה ועידוד מאוד חריף של תחרותיות בקרב עובדים.
כן.
כלומר, התחושה הזאת שתדוגמלים תביס את חבריך, מראים לנו הרי בהמשך גם איך המקום הזה יכול לראות אחרת, כשכל המפלצות עריבות זה לזה, ושהם גם בסדרה מראים את זה, וגם בסוף הסרט, תראה, יש להם גאדג'טים שקומדיה, כי כל מפלצת צריכה פתאום את החפץ שלה, או את התעצוע שלה.
להצחיק.
בדיוק, ואתה רואה שפתאום כשהאווירה היא כזאת, הם הרבה יותר במוד שמצחקים ביחד, ולא מי הכי מפחיד כל אחד לחוד. מאוד שונה בגישה. צריך לומר שיש כמה דמויות שאמורות להביא איתם המון המון סיפור, ויש הסרט מנסה להיות חסכוני, אז הוא שומר את זה כרקע. נגיד היתי.
ברוכים הבאים להימאליה!
זוכר את היתי?
בטח.
היתי שמכין סנואו קונס מקרח אמיתי?
כשהם נזרקים אליו, אני מאוד פחדתי. כי אמרתי, אוקיי, איך הם יצאו מזה? הם בפאקינג חור, כאילו, מה יקרה?
התחושה הזו שהם אבודים ממש מצליחה לקרסם לך מתחת לעצמות.
והיא מאוד קצרה, באופן מפתיע.
כן, כי בניגוד, זה מה שדיברת עם סיגל בהקרנה. דיסני, כשזה מגיע למערכות שלישיות, אוהבים למרוח את הזמן. אם מישהו שיקר, עכשיו 20 דקות יסורים מצפון, למה שיקרת? תהיה טוב יותר. ועכשיו צריך למנוע איזה אסון ענק כדי שיגרום לזה להתאפס. ובפיקסר, הדברים האלה הם באמת סטנה 2. משברי אמון, זה, הם תקתקים כי בסופו של דבר, הסרט לא עוסק במתח הבלתי נסבל, אלא ברגש האינסופי. כלומר, אני לא מתעסק בהאם הם יצליחו בטירוף, אני מתעסק בהאם שלומה הרגשי של בו ושלומה הרגשי של סלי ומייק יהיה בטוח בסוף הסרט.
נכון.
ואתה גם רואה סלי בתור הדמות שמרגישה, אגב, אחריות מלאה לדבר הזה. ובכלל להגיד, אתה יודע, באמת, רנדל, הוא הביא את הדלת הזאת, הוא ניסה לעבוד אקסטרה שעות, זה אשמתו. סלי מרגיש אחריות מלאה לבו, הוא מקבל עליה אבהות מלאה, למרות שהוא מפחד מן הפחד מוות. וזה נורא בולט שזה לא היה מתגלגל ככה בסרט של דיסני, שהמוטיבציה המרכזית באמת זה שלומן של הדמויות. ובאמת הוא דואג לתגמל את כל הדמויות הטובות על המעשים שלהם, בצורה מאוד מאוד הומניטרית וחד משמעית.
גם הפחד שלהם מבו הוא יחסית קצר. כלומר, הוא לא לאורך כל הסרט, למיטב זיכרוני.
סלי הרבה יותר מהר, אחרי באמת שתי סצנות של סלפסטיק היסטרי, הרגע שבו הוא מצליח לרוקן את כל התעצועים שלה באסלה, והוא נרגע, ואז הוא מסתובב, ורואים אותה על הגב שלו, ואז אחרי שתי שניות היא הולכת, והוא הולך, ויש מין שקט כזה, אתה נשאר על פריים סטטי של השירותים הרכים, ואתה שומע אותו עושה... זה שתי דקות מצחיקות בטירוף.
נכון.
ובאמת, אחרי הריהאוזן.
הריהאוזן.
אני חושב שבבית של סלי פתאום, אגב, שותפים לדירה נורא חמודים שניהם, שכאילו התפקיד של מייק להיות בעצם הסוכן שלו, לאורך כל היום ולטפל אותו. אז הם שניהם בבית של סלי, ובו מתחילה לעשות את הרה-רה-רה, הקבוע שלו להסתובב בבעלה. ובמה שמייק עובר את הפאניקה של חייו, סלי אשר מתחיל לומר בכל רם, היא לא מסוכנת. היא גם לא רעילה, אבל באמת שהיא לא רעילה, היא אולי יכולה להיות חברה באמת, והיא מצחיקה אותו, גם היא עושה משהו מאוד חשוב בפסיכולוגיה, היא נותנת לו שם, הרי בעברית הוא לא סלי, הוא טולטול, ואני חושב שמהרגע שהיא מתחילה לקרוא לו בכינוי הזה, דבר שאף אחד לא עושה איתו, הוא מגיב לזה מאוד, אגב בסוגריים מטומטמים ממש, בזכות זה שתומש מדבב פה, אז גם פומבה על ידי טימון, וגם סלי על ידי מייק, נקראים שמן שלי. זה לא היה בדיבוב, זה הגיע ממנו.
זה לא היה עובר היום בכלל.
כן, אבל הוא אף פעם לא אומר שמן שלי למישהו שהוא שונא. בשני התפקידים הוא אומר את הדמות שהוא הכי אוהב. אז כאילו, גם סלי לא בדיוק שמן, אז כאילו זה מורכב. פומבה הוא שמן, הוא חזר. אבל סלי הוא גם פשוט באמת גדול, הוא חסון, זה אחר קצת.
נורא מתוקים, הדינמיקה ביניהם מופלא.
ראית את הפריקוול בזמנו?
לא.
את מאסטרס יוניברסיטי?
יכול להיות, אני לא רוצה להגיד לך סתם, אני לא זוכר.
אז כשאנחנו רואים אותו בעוד כמה חודשים לקראת הפרק עליו, אתה בא לפה ואנחנו רואים אותו ביחד.
ביי.
כי אני, כשחיפשתי מידע על מפלצות בעם לפרק היום, נתקלתי ב-20 מאמרים שונים שהכותרת שלהם זה, למה בית ספר מפלצות הוא הסרט הכי טוב של פיקסר שאתם לא אוהבים? והייתי כזה, אוקיי, יש כמה אנשים שהלכו לקו הזה, אני אחקור בהמשך. אבל בינתיים, בנוגע לענייננו, היו עוד דברים שהטריפו אותך בתחקיר, שהגניבו אותך, שגילית?
אני חושב שהעיצובים של כל השוטים הרחבים והבחירה הצבעונית, כלומר, למה מפלצת היא סגולה, למה מייק הוא ירוק, הצבעים שלהם, וזה קרדיט לשחר בת הזוג שלי, שאיתה ראיתי גם את הסרט, באמת היא סבת תשומת ליבי שהדמויות הן לא אדומות, לא צהובות, אין להם צבעים של סכנה מבחינת הבחירה הצבעונית, אלא צבעים רכים יחסית, כלומר, אתה יכול לראות את הצבעים האלה בחדרי ילדים, בצעצועים, ובגלל זה אני חושב שגם בו לא מפחדת מהם, לעומת המנכ״ל, שהוא אפור למיטב זיכרוני, ורנדל, שהוא גם בצבעים קיים, כלומר הוא גם מפחיד ומרתיע, מעבר לחיוך הממזרי שלו. באמת הבחירה הצבעונית היא מבריקה, ורואים בארט, בספר הזה של הארט, שיש את הדפדוף שלו ביוטיוב, איך הדמויות האלה מתגלגלות, הן מתחילות כחומות או כצבעים אחרים, מבאסים, ולאט לאט הן מקבלות יותר יותר חיים, זה מרתק. והצבעוניות של הסטים, כלומר איך נראה חדר ילדים, למה הוא כל כך כהה, כלומר מעבר לזה שזה לילה, אז העניין הזה של צבעים שהם סגולים יחסית, שמאפשרים לדמויות לבלוט, כלומר מתחילים להתאמע, נכון? הם קודם נתמעים בחדר.
כן, הם עולים כמין סילואטה שמשתלבת עם הבקרם, ואז לאט את הפרטים נחשפים באמת.
ואז הם באמת נורא ויביד, הם נורא חזקים. זה מרתק.
זה מרגיש כל פעם שהם נוצרים לך מתוך הטקסטורה של החדר. כאילו הם היו שם כל הזמן באמת, אבל זה הרגע שבו הם יכולים לצאת החוצה מהרקע שלהם ולהיות חיות. שזה שוב, זה הדבר הזה שקורה בתור היסטוריה, אבל הרבה יותר מפחיד, וגם יש מהלך מבריק בהקשר הזה עם הדמות של בו, כי בהתחלה סלי ומייק חושבים שבו ילדה שבעצם לא מפחד מפלצות, שילדה ילדה מקולקלת. מראים לך בהתחלה שיש לפעמים ילדים שבאמת הם כבר גדלו מדי, אחרי זה בהתחלה שאחד המפלצות יוצא לחוצה מהדלת וצורח, היא כמעט נגעה בי, אומי גד, איזה פחד.
הייתי יכול למות, אולי אני כבר מת!
ואז יש פרוטוקול שלם באמת במפעל, למה קוראים יש דלת כולה, שדלת כולה זה בעצם ילד שלא מפחד, או ילד שכמעט גילה שיש עולם מפלצות, ובהתחלה אנחנו חושבים שבוי מאותו מחנה, היא גדולה, מספיק בשביל לא לפחד מהם, אבל אז אתה מגלה שיש מפלצת אחת שהיא מאוד מפחדת ממנה. היא מפחדת מרנדל. גם היא מראה לסלי ציור של, אגב, זה קורא הלב. היא מראה לסלי ציור של רנדל, והוא בתור איש מקצוע עושה לה, רנדל הוא המפלטת שלך? ואז הוא מבין פתאום שמבחינתה זה אומר משהו מאוד אחר ממה שמבחינתו. הוא רואה את הקולגה שהוא שונא. היא רואה את תמצית כל הפחדים שלה. ומה שמדהים בסרט הזה, מה שמעלה אותו בעיניי על נס והופך אותו לסרט הרגש הראשון של פיקסר, שהוא מרגש לכל אורכו באיזשהו אופן, זה כי התהליך שסלי עובר בלהבין איך בו תופס את מפלצות, ומתוך זה איך ילדים תופסים מפלצות, הרגע הבלתי נשכח שבו הוא חייב לעשות סימולציה כדי להפחיד את הילד המכני, אבל בו רואה בכל המסכים אותו צורח ויורה שלמעשה הוא עושה את מה שהמפלצת שלה עושה, זה פשוט באמת, שאני ללמד ילדים ימים את הסרט הזה, מה המשמעות של איך משהו נראה לנו מפחיד, איך הוא לא, מה זה אומר פרפורמנס שמזכיר דמות מתרגרת, מה זה לא, סלי רואה את הפחד בעיניים שלה, ואז הוא מבין לא רק שפחד זה דבר היום ונורא, הוא מבין שהוא לא צריך להוציא מאף ילד יותר לעולם את התגובה הזאת.
אתה מאוד מאוד צודק, ואני אוסיף שהציור ילדים הזה שלח אותי, כשילדים עוברים תקיפה מינית, או דברים בסגנון, דברים קשים, קודם כל נותנים להם עם פסיכולוגית לצייר, ואז תוך כדי הציור מפענחים בדיוק מה קרה, או מבינים מה קרה, זה די מזעזע. אז כשראיתי את רנדל בציור קווי כזה, בצבעי פרון, זה מאוד הזכיר לי.
שזה הדרך של בו. זהו, לכאורה עלילתית, כאילו, היא ילדה ועוד אין לה מילים, אבל יש לה קצת מילים. פשוט את זה היא באמת יכולה להדגים הכי טוב, קודם כל בהמחשה ויזואלית.
ויש לה מבט. המבט שלה מאוד חזק.
כן, וזה גם אומר שהיא השקיעה זמן בנסות לתווך לעצמה, וגם אולי לעוד מישהו, מה הפחד הזה שיש לה כל לילה כשהיא הולכת לישון. וכשסלי לראשונה מסתכל על הציור, ועליה והוא מבין, והיא רואה בעיניים שלו שהוא מבין על מה היא מדברת, אז בעצם היא גם לא משוגעת. הילדה קיבלה סוף סוף ולידציה, שהפחד שלה הוא לא מגוחך והוא לא ילדותי, הוא נכון, שזה דבר בטורלל. והמאבק של סלי על, שוב, הסיבה שהוא בסוף גם מנהל את המפעל הזה ביחד עם מייק, זה כי הוא היה חוד החנית של להפחיד ילדים, והוא לא רוצה להפחית את יותר אף פעם. עכשיו, לא בהקבלה עדינה או משהו, אבל רבין, גם רבין, כל החיים הרעת מחבלים, ובסוף אמר שומעים, אם נמשיך להרוג אותם לנצח זה לא ייגבר, אנחנו צריכים פתרון אחר לבעיה הזאת. וזה נורא הזכיר לי שאתה יודע, גם סלי כל החיים שלו הוא בכוח, הוא בהפחדות, הוא באימה, אבל המסר שהוא מגיע אליו בסוף, ההבנה שהוא מגיע לזה, הוא נשיג כל כך הרבה יותר אם נקיים קשרי הדדיות עם הילדים, זה שיעור גדול בהומניטריות, זה שיעור גדול בנקודת מבט, וזה סרט שממש מבקש בך להגיד, כשאתה פוגש משהו שמאיים עליך, עוזר לך, עשה את המאמץ, לך נגד כל האינסטינקטים, ותסתכל שוב. כבר תגלה שם משהו אחר לגמרי.
ותבין את המוטיבציה, לא רק תסתכל שוב, תבין למה הצד השני מתנהג או פועל ככה. זה קשור הרבה לתקשורת מקרבת, וכל מיני דברים בסגנון, אבל זה עוזר באמת להוריד חסמים ופחדים. אני רוצה לדבר על הסיידקיק הכי מצחיק שם, בעצם זה שפותח את הסרט, והוא הסעיר לעזאזל במשך כל הסרט, כל פעם קורה איתו משהו, בפעם ראשונה הוא יוצא עם גרב על הגב, אז פשוט מורדים לו את כל השערות, ואחרי זה מכניסים אותו להסגר, כל מיני דברים נורא מוזרים, זה קטן, אבל לי זה הוסיף המון בסרט, חיכיתי לראות מה יקרה לו הפעם.
ואגב, גם הוא עובר ארק, כי בעצם כשהוא מוצא לנו פעם ראשונה, יש לו עוזר, לעוזר קוראים ג'ורג', וכשהוא יוצא החוצה לראשונה ונראה שהוא שיחק אותה, ג'ורג' אומר לו, אתה מלך, אתה הכי טוב, אין כמוך בעולם, אתה הפרטנר שלי פור לייף. ואז הוא מסתובב, יש לו גרב על הגב, והוא עושה ביד
23-19, זיהום מסוכן על הגב!
קוד אדום. אגב, מסתבר ש-23-19 זה קוד אמיתי שקיים, שהכינוי שלו בראשי תיבות זה WS, וחנונים של קולנוע שבדקתי קצת את התיאוריות שלהם טוענים, שזה נקרא WS, על שם התקרית הראשונה, White Sock. כלומר, על שם הגרב הלבנה, הם יצרו תירוץ ללמה זה WS. זה באמת כבר הנישה של הנישה, אבל זה נורא מצחיק. עכשיו, אתה זוכר מה קורה איתו לאורך הסרט? הוא פעם אחר פעם באמת מגלחים אותו, מכאיבים לו, מורידים לפלסטר, הוא צורח, הוא מתעלף. מה קורה בסוף?
הוא נהנה, הוא מצליח להצחיק, למיטב זיכרוני.
יש את זה, ולפני זה יש את זה פעם שלישית שהוא יוצא, ושוב יש את זה מגע של ילד, ואז העוזר שלו אומר, 23, ופשוט דוחף אותו פנימה לדלת וסוגר אותה. הוא פשוט משאיר אותו בגולה ואומר, fuck you, לא.
מסקנה, תדע לבחור את הסוכן שלך טוב.
ממש, וגם, איזה סרט חכם מבחינת איזון רגש ומכניקה קומית, אומרים שהמון פעמים שהוא יצחוק, צריך לחסום איזשהו קול אמפתי בראש. לסוגים ספציפיים של בדיחות, בדיחות פיזיות, סלפטיק, דברים שאתה צריך להנות מהם אקטיבית מכך שדמות סובלת. ועם הדמות הזאת היא באמת, כאילו פעם אחת דופק אותו, פעם שנייה דופק אותו, פעם שלישית, לא! לך לגולה! תחשוב, לך להוואי, תחשוב על מה שעשית. ופשוט, זה באמת איזון מושלם. אתה גם רואה את זה ואתה אומר, צדק! טוב מאוד.
הוא אדיר.
הרבה בקרון מצחיק פה. יש פה גם את ה... אני מאוד אוהב את השני עובדי תחזוקה, לוזרים, שבאמת כל פתרון תחזוקתי שלהם הוא גרוע. יש לך גם את המנקה, שריך אותו שעה, עושה באמת פלור מושלם. אגב, הוא עושה כמו מנקים בדיסנילנד, הוא עושה צללית חמודה עם המגב שלו שיראו שזה ספוטלס, ואז הוא הולך, ואז הוא חילזון, אז הוא השאיר מלא ג'יפה על הרצפה, כשהוא זוכל מהמקום שהוא ניקה. ואיך מייק מגיב אליו?
לא זוכר.
הוא עושה לו קרצופון, חמודי, כאילו... ככה זה כל יום. זה לא טעות, זו השגרה.
עם עובדי רסר בבסיס, זה מה שם.
כן, אני גם אוהב שבהתאם לעובדי רסר, יש תחושה שכאילו הקאבה של כל עובדי התחזוקה נמוכה יותר, הם כאילו, הם הרבה התלהבות, אבל אין להם את הידע. ועל דרך כלל, משהו כמו עשרות מפלצות ברוב הפריימים ברקע, כל אחד מעוצבת אחר, כמו שאמרת, עם צבעים שלו, מושרים את תשומת הלב רוב הזמן, רק כדי להגיע באמת ל... סי האקשני המטורף של מרדף של מיליון דלתות, שמוביל לסי הרגשי העצום שבו סלי ומייק סוחטים וידוי מהבוס שלהם, שילדים על הזין שלו, רק כדי לגלות שכל העיר שמעה עכשיו שהוא מוכן לחטוף אותם בשביל זה, אין בעיה. והעונש, כמה נחמד בימים אלו, הוא להעיף אותו ולשנות את כל המערכת מחדש, כך שתהיה חיובית ולא שלילית. הפרק הזה היה אמור להיות ממש פחות פוליטי, אני ממש מצטער.
אל תצטער.
אגב, אתה רוצה להיות פחות פוליטי. גם דו-קיו של מבוגרים וילדים. בו היא ילדה שקלירלי משיגה עם סלי הבנה שאין לה בבית.
אין לה מילים גם.
אין לה כמעט מילים, חוץ מקרוא לו טול-טול, ולהגיד בו, ולהגיד רה-רה-רה. והיא באמת דמות מאוד אהובה. אגב, היא לא חוזרת בסדרת המשך, ואני מאוד בעד. בו ורנדל לא חוזרים, ובאמת שתי דמויות שהיה טוב להשאיר אותם בסרט הזה. בו היא דמות שאתה יודע, היית רוצה לראות עוד המון ממנה מצד אחד, אבל באמת שההופעה החד פעמית הזאת של ילדה שכמעט נעלמה על עולם המפלצות והצליחה ברגע האחרון לחזור, כשלסלי עוד יש את הערוץ הקטן שלו מולה, זה מין סוף קטן ומושלם. ואגב, תראה איך פיקסר נוגעים לך ברגע שלא נוגעים בקיצ'יות. אחת הבחירות הכי האמיצות לסרט הזה, אני זוכר אותה עוד מהצפייה בכיתה ד' בקולנוע, זה שסלי פותח את הדלת בשעות האחרון של הסרט, ושומע את בו אומרת לו אוף סקרין. הוא מחייך ויש פייד אאוט. אתה לא מקבל את החיבוק עם המצלמה שמסתובבת מסביב, עם המוזיקה והכינורות שעולים.
אתה מדמיין אותו.
לא. אתה מקבל רק את ה... אנחנו לא חרות, אוקיי? הנה, הוא יראה אותה שוב, אבל זה כבר אינטימי ושלהם. זה כבר שלנו.
איך אני בכיתי?
בסוף?
בכיתי נורא.
זה אחת הפעמים הראשונות שאני זוכר שבכיתי בקולנוע, בתור ילד. לא בכיתי הרבה בסרטים, וגם אתה לא רגיל לבכות מסוף טוב.
נכון.
הרי משהו שמח קרה. אבל הם מביימים אותו כמו דרמה, הם לא מביימים אותו כמו סרט ילדים.
וזה שהוא שומר חתיכה כל כך קטנה מהדלת, שהיא מחברת את הדלת, אתה יודע, זה הברקה. הוא שומר אותה בלוח שלו. יש לו כזה לוח שהוא עובד איתו, הוא שומר את זה עם מסק אנד טייפ.
כי על הקליפבורד שלו.
כן.
גם מראים לך שכנראה כדי להרכיב את הדלת, כאילו מייק נעבר בנסורת במשך חודשים, הידיים שלו פצועות לחלוטין, וזה מראה לך שני דברים. אחד, שהחברות של סרט מתאר ביניהם היא באמת ברזל, כי הם דואו כל מי שיכול לחרפן על בסיס שעתי אחד את השני, אבל הם ברזל והם כוח עצום אחד עבור השני. ואתה גם רואה שמייק הוא חבר מאוד מאוד לא מקנה. מייק הוא חבר שכשהוא מבין את גודל הקשר של סלי עם הילדה הזאת, כל הכאב הראשוני הוא איתו. הוא איתו והוא גם נותן לסלי להפוך אותו למפלצת ואדם טובים יותר.
והוא עשה הכל כדי לחבר את הדלת. זה מאמץ מדהים.
עשה הכל, וגם, כאילו, הוא לא רוצה את הקרדיט. כאילו, הוא נותן לסלי לעבור את הרגע הזה לבד. זה אקט חברי מאוד מאוד אוהב. 2001, סרטי הברומנס עוד לא חזקים. עוד לא קיבלנו את כל החבורה של ג'אד אפאטו ומלא סרטים על מלא בנים ש... שהם הרגישו מורכבים והם כן מצליחים לדבר עליהם, אבל זה קשה להם. ובא הסרט הזה, שיש לך שני מאצ'ואים, אחד אלפא, אחד בטא, אחד אלפא, אחד זטא, ו... ואתה רואה לאורך הסרט איך הדברים האלה לא מפריעים להם להיות מאוד 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 טובים אחד לשני, וגם איך כל אחד מהם הוא אלפא בדרכו שלו, ובאמת, בסוף בסוף זה כמה מייק וסלי יקריבו אחד עבור השני. התשובה מבחינת מייק, אינסופית, סלי, הכל רק לא למלא את הניירת, למרות שהבטחת שתעשה את זה.
או לא, דוחות ההפחדות. השארתי אותם במשרד, ואם אני לא במסעדה בתוך 5 דקות, תיתנו את השולחן שלי, מה אגיד לך? פופסי פו.
היי גוגלי בו, אפשר לזוז?
איזו שאלה, אני רק... את יודעת, זה עניין פעוט.
אני לא מבינה.
זה, אני רק שכחתי למלא איזה תפסים חשובים, ומייק הזכיר לי את זה. תודה, חבר.
אני... זאת אומרת, כן, כמובן, הזכרתי.
טוב, אוקיי, אז נזוז.
כבר הולכים. על השולחן שלי סלי, העותקים עבודים לחשבונות, הסגולים לרכישות והזהובים, אותם תיתן לרוז. תשאיר את ההרמונים.
האמת, כל הזאת לא היה קורה אם מייק היה ממלא תפסים בזמן. אז אני הולך למס הכנסה אחרי ההקלטה הזאת, ומסדיר את כל ענייניי. למדתי מייק מזובסקי. דברים אחרונים שרצה לומר על הדבר המופלא הזה שנקרא מפלצות בעם.
זה של תסריט מעגלי, בעצם הסצנה הראשונה היא כמו הסצנה האחרונה, רק הפוך.
כן.
כלומר, הסצנה הראשונה נפתחת בכישלון, והסצנה האחרונה נפתחת באיך אתה הופך כישלון ואתה צולח אותו, בעצם.
נכון, אנחנו רואים בהתחלה סימולציה שנכשלת, כי אם לא השגת פחד, לא השגת כלום, ואז בסוף אתה מגלה שיש המון דרכים להשיג צחוק, אז מסימולציה כושלת הגענו לסימולציה שהיא מצליחה, וגם הגענו למקום שבו להרבה יותר מפלצות, לפחות לפי הסרט הזה, יש את המקום לפרוח. אגב, פה אנחנו גם נפרדים ממי שעושה המון מפיקסר עד עכשיו בקריירה שלה, רנדי ניומן, אחרי שהוא עושה 4 סרטי פיקסר רצוף, בנמו הוא כבר לא יהיה המלחין שלהם.
באסה.
אתה אומר באסה, אבל אתה חושב שנייה על, על אפ, שהמלחין שלו, אם אני לא טועה, זה מייקל גאוסטין, אני בטוח טועה שם המשפחה, אבל פיקסר למעשה החליף ומלחין, והבחור החדש צובע בצבעים שהם פחות ג'אזים, ויותר, איך אני אנסח את זה, קוראי לב את המוזיקה. אז כשאתה דמיינת את רק הפתיחה של Inside Out, או את Married Life של Up, אתה שומע את משהו באמת הציל של פיקסר. הסכיזופרניה הזאת של פיקסר זה גם You've Got a Friend in Me, אבל גם האינסטרומנטלים השוברים האלה, זה רנדי ניומן ומייקל גאוסטין, אנחנו הולכים לעבור עכשיו במלחין עוד שנייה, אבל באמת מקום להגיד שרנדי ניומן עושה פה אוסקר מוצדק מאוד על השיר.
נגמר.
בן ג'וגמן ובילי קריסטל. אני אגיד שכמי שראה אותו באנגלית פעם ראשונה, היה לי מאוד כיף לגלות שזה סרט שונה אבל מצחיק נורא בשתי השפות. בעברית הוא לעולם ירגש אותי יותר כי גדלתי עליו פשוט ככזה, אבל מבחינת האמירות שלו על הרצון להסתדר עם אחרים, על הרצון לראות את המשותף ולא את הזר, ובעיקר הכוח העצום של הומור כדבר שמחבר. כשהיה לפני מלא שנים את החרם הגדול של שחקני הקאמרי על להופיע באריאל.
כן.
זוכר את זה?
בטח.
וראינו כל מיני שחקנים ואמנים על הדעות שלהם בנושא. טל פרידמן אמר שהוא לא מסכים עם זה. אם הוא יכול עכשיו ללכת להופיע מול נסראללה, הוא היה עושה את זה. והאמירה הזאת שהיא... הומור יכול לקרב את ההפכים הכי מנוגדים, ואתה רואה את זה בין המפלצות הילדים, שגם הרי המפלצות, כל הסרט פחדו מהילדים האלה מאוד. כי ממש היה שם איזה מקרה של פחד הדדי, ובעיה תקשורת משוגעת. ועכשיו דרך צחוק הם מבינים אחד את השני. הומור כשפה מחברת, זה איזשהו מסר קצת פחות פוליטי, אבל מאוד מרגש שחותם את הדבר הזה. וזה אכן אחד הסרטים הכי מצחקים. כמות משוגעת של גגים ויזואליים, של משחקי מילים ומפלצות, כל ניסיונות נועזים בדיבוב להעביר את זה. הם הפכו את, לא יודע איך זה הלך באנגלית, אבל בעברית הם הפכו את מרמרה למר חרה, שזה באמת ניסיון אמיץ מאוד. אין לי דרך לסכם את זה. מדובר ביצירה שמי תראות היום פעם ראשונה הייתי אוהב אותה מאוד, וכמי שגדל עליה, אני מסתכל עליה בהערצה מוחלטת. גם אם חלק מהאנימציה כבר התיישן, גם אם הקצב והטכנולוגיות התעדכנו, שום דבר לא יהיה כמו מפלצות בעם, והרבה יוצרים של סרטים עתידיים ופיקסר גם אמרו, אנחנו עושים סרטים שאנחנו אוהבים, שאנחנו גאים בהם, אבל זה הפאקינג אב המייסד של איך רוב הסרטים של האולפן הזה באמת מתנהלים. אנחנו לוקחים משהו אחד שילדים חשבו שהוא נכון, אנחנו מרחיבים אותו לעולם שלם, ואנחנו נעים לפי המוטיבציה הרגשית והפסיכולוגית, ולא לפי העלילה הסכמטית שאנחנו צריכים לספק. זה מרגש מאוד.
נכון, ודבר אחרון בהחלט, כותרות הפתיחה, מה שנקרא title sequence, וכותרות הסיום, הקרדיטים, הם שניהם באנימציית דו מימד, שזו בחירה אמיצה ויפה לסטודיו שמתפאר באיזשהו תלת בלבד. זה מאוד מאוד יפה ועשוי טוב, מאוד ג'אזי.
לגמרי, אתה חושב שזה הטרק האחרון שרנדי ניומן יעשה לפיקסר לפני, לדעתי, Toy Story 3. והוא עצמו אמר שזה הפסקול שהוא הכי גאה בו.
מדהים.
מכל הסרטים שהוא עשה, לא רק של דיסני ופיקסר.
כן.
ומעבר לזה, אתה מרגיש, תראה, לא סתם בחרנו, אתה לא יודע את זה כי עונה עוד לא יצא, אבל מפלצות בעם בעונה הזאת הוא שיר הנושא של כל הפרקים שלנו. אוהד לוי, המנחין הנפלא שעובד איתנו בעונה הזאת, החליט שהוא משתגע והוא עושה עיבוד לכל טרק, לכל פרק, אבל כשהוא שאל אותי מה הטרק של כל הפרקים, אמרתי לו, כשאני חושב על שיר הפתיחה של מפלצות בעם, אני מרגיש שככה פיקסר אמורה להישמע כצליל. כלומר, זה התחכום, זה הג'אזיות, וזה הבחירה לקחת את המושכות לנתיבים צדדיים, מפתיעים ולא מוכרים. אגב, מצחיק אותי נורא שבסיקוונס פתיחה הזה, הם מראים 4 כיתובים על 2 דקות. יש לך Walt Disney Pictures Presents, צריך יותר מחצי דקה של אנימציה.
נכון.
יש לך Pixar Production, ויש לך Monsters Inc. כאילו, היום, בקצב העכשווי, אם היו עושים סיקוונס פתיחה לסרט הזה, היו מספיקים בשתי דקות האלה לתפור את כל הקאסט. אבל נראה לי שבאמת, כמו שאתה אומר, הם רצו עם האנימציה, גם דרך, גם להודיע על בואו של הסרט עם הסיקוונס הזה. תראו את הדלתות, תראו את מפלצות שמציצות, תראו את העין שמופיעה בדלת שמובילה לצרכה מהאיקוניות ביותר בפיקסר. באמת שהמעבר הזה של ה... טלללה, טלללה, פשוט ילך את כל חיי. כל כך מדויק, ובאמת מעטים הסרטים שבחמש דקות ראשונות מביא לך כל כך הרבה מהעולם שלהם, גם בתמות, גם בויזואליה. באמת אין לי יותר מילים. תראו את מפלצות בעם, אם לא ראיתם תראו אותו שוב. אתה איש נפלא, ואני מאוד מאוד שמח שחזרת לפה.
היי, תודה רבה לך.
טל סלום עברתי פה, שוב תודה רבה מאוד שבאת. אוהבים אותך גם שאתה פה, גם שאתה אצל המתחרים, בכל מקום תמשיך לבוא. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסקט הזה, תודה רבה למעצב ההסקט, כבר אמרנו, טל פה, תודה רבה למלחין של העונה הזאת, לאוהד לוי הגאון, ותודה רבה לאחרית השיווק שלנו, סטאבי צימרמן פולק, תודה רבה גם לכל תומכי הקופי שלנו, תודה לאלו ששילמו במיוחד כדי שנאמר את השם שלהם עם כינוי טיפשי, תודה רבה לחגי הנועז, לטליה שחם המופלאה, למשפחת גולדמן בעם, לדניאל רז רוטשילד הבלתי מפלצתי בעליל. הפרק הבא שלנו הוא על מוצאים את נמו, שזה סרט שאני ממש חששתי לפגוש אותו עוד פעם. כשהייתי בן 10 הוא היה מדהים, כשהייתי בן 30 הוא היה נורא והיום. אז אני אראה אותו עוד פעם ונגלה. אתה חובב?
בטח.
חובב נמו?
מאוד.
טוב, הוא הביא אחלה קמיו בו. טוב, אנחנו בסוף הפרק, מספיק עם זה. חבר'ה, סוף קרדיטים. טל, שוב, תודה רבה שבאת לפה.
תודה רבה.
אני זיוור מלינצ'דר, ועד הפעם הבאה, היו שלום. תודה רבה.